ברשות מוריי ורבותיי, קרב הקדוש, השם עליכם תחיו. השיעור מוקדש לעילוי נשמת רבי בנימין קאלה בן הדסה, רבי סעדיה בן בדרה, שרוח השם תנחם בגן עדן. אנחנו גם ביום הזה, זה יום ההילולה של רבנו הארי הקדוש, אז אנחנו מכאן אחרי השיעור מיד יוצאים להילולה. כולנו מכירים ויודעים שמרן הרב עליו השלום היה הולך בדרכו בדרך המיוחדת הזאת של לשלב את הנשמה הפנימית של התורה, עץ החיים, יחד עם ההלכות, שולחן ערוך, ותמיד הרב היה מדגיש ואומר, צריך לזכור שרבי יוסף קארו והארי ז"ל היו אוהבים זה לזה, מחותנים אחד עם השני, והחיבור הזה שלהם את, של, של התורה ש, של שולחן ערוך, פסקי ההלכה, יחד עם הפנים, זה לא דבר שהוא או-או, אלא שזה מחובר יחד. וזה היה דרכו של מרן החידה, של רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, גאון עזלנו ותפארתנו. וככה היה דרכו של מרן הרב זצה להמשיך את הדרך הזאת. הלוואי נזכה גם אנחנו קצת להידבק בקדושתם של אותם שני מאורות גדולים, גם רבי יוסף קארו וגם הארי ז"ל, זכותם תגנו עלינו ועליכם, אמן. אנחנו, שבת הקרובה, נהיה שבת שהיא קודם תשעה באב, או יותר נכון, זה תשעה באב שנדחה. יש הלכה שאומרת שבשבת שכזאת, תשעה באב שחלת בשבת, וכן ערב תשעה באב שחלות בשבת, אוכל ושותה כל צורכו, כך אומרת הגמרא מסכת תענית, ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. כך כתוב בגמרא, וגם כך גם פוסק הרמב"ם בהלכות תעניות, שאדם בשבת זאת שקודם תשעה באב, בשונה מכל ערב תשעה באב אחר, שאנחנו מחמירים בו כל מיני חומרות, שאדם לא יושב ביחד, ורבי יהודה בר אילאי יושב בין תנור לקיריים, והיה דומה כמי שמתו מוטל לפניו, כך כתוב. ויש כל ההלכות, איסור לאכול שני תבשילים, וכל מיני הלכות שנועדו להכניס אותנו אל הצום ב... ביישוב דעת, בהתבוננות, ולא חלילה מתוך פיזור נפש. כל ההלכות האלה בשבת לא קיימות, וכתוב שאדם אוכל כל צורכו, אפילו כסעודת שלמה. וכן תשעה באב עצמו שחל בשבת, אינו מחסר כלום. הטור מביא דעת רב שר שלום גאון, אחד מהגאונים שהיה... הגאונים כידוע היו אחרי האמוראים, לפני העריף והרמב״ם. זה היה באמצע. אז הם אומרים שנכון על פי הגמרא אומרת שבאמת אפשר לאכול כרגיל, אבל אנחנו לא רגילים כך. ואפילו בשבת אין אנחנו אוכלים בשר ושותים יין בסעודה מפסקת משום חורבן הבית. וכך מביאים כמה פוסקים שפוסקים כמותם. אבל הטור כותב, לא, לא יכול להיות ככה. למה? כי אם אדם רגיל לאכול ולא אוכל, אז זה כמו אבל בשבת, וכל דבר שניכר כאילו באבל בשבת, זה אסור. הוא כותב שכך אביו הראש כך נהג, שאין מונע מעצמו כלום, וכך עושה כשולחן ערוך. יש שואלים למה משתמשים בביטוי כסעודת שלמה בשעתו. הרי בברכת האורח אנחנו אומרים כשלוחנו של אברהם אבינו עליו השלום. אז אם אתה אומר אברהם אבינו עליו השלום, בסדר, אז למה אתה אומר למה אתה משנה פה ואתה אומר כסעודת שלמה בשעתו? אז בגמרא רש"י מסביר, המילה בשעתו יש לה איזה רומז לכך ששלמה נטרד ממלכותו. יש בגמרא כתוב שכששלמה המלך רצה לבנות את בית המקדש, אז הוא היה צריך את להשתמש אפילו בקליפות, השתמש בכוחו של השמדה עם מלך השדים, כדי שהוא ימצא את הדוכיפה, כדי שימצאו את אבן השמיר, כדי שהם הצליחו בעזרתה לבנות את בית המקדש בלי שישמע בו כל ברזל. והוא באמת, כתוב ששלמה מלך בכיפה, מה פירוש מלך בכיפה? אפילו על כוחות הסיטרא אחרא הוא מלך. עד כדי כך היה כוח מלכותו גדול. אבל זה היה טוב כל עוד שלמה לא סטה מן הדרך. אבל כתוב ששלמה, לצערנו, התורה אמרה לו הרבה לנשים, והוא הרבה לו הרבה סוסים, והוא הרבה לו הרבה כזה, והרבה. והפסוקים אומרים שנשיו יטו את לבבו והוא שם ירחם. ולכן באותה שעה, מכיוון שככה קצת, הוא לא היה מכוון כל צורכו, כתוב שהשמדה אומר לו, מסביר לו מה זה ותועפות ראם לו. כתוב שבלעם מדבר על עם ישראל, הוא אומר לעם ישראל תועפות ראם לו. ראם הגמרא אומרת אלו השדים. זאת אומרת יש לעם ישראל כוח כמו לשדים. לא כבוד כזה גדול, אבל ככה בלעם אומר. אז אומר לו שלמה להשמדי, מה הכוח של השדים? הוא לא רואה עליו משהו מיוחד, רואה נראה לו פשוט, כמו אדם רגיל. אומר לו, תשחרר אותי רגע, אני אראה לך. שלמה לא שם לב. שחרר אותו לרגע, אומרת הגמרא, באותה שעה השמדי שם כנף אחד ברקיע, כנף אחד בארץ, בלע את שלמה, העיף אותו 400 פרסה. והתחפש לשלמה וישב על כיסאו. עד שחכמים שמו לב, לקח זמן. ושלמה בינתיים אומר, אני שלמה, בן דוד, הייתי מלך בירושלים. אמרו לו, מה אתה, שלמה יושב לכיסאו, מה אתה מדבר שטויות? ובגמרא יש מחלוקת אם חזר למלכותו או לא חזר למלכותו. בכל מקרה, חלק מהזמן שלמה לא היה כמו אני, מחזר על הפתחים. לכן כתוב בגמרא כמו שלמה בשעתו, בשיאו, בשעת מולכו ותוקפו, אבל אחרי ששלמה עשה הרע בעיני השם, ולא מילא אחרי השם כדוד אביו, באותה השעה כבר לא היה זה. אז כשאנחנו אומרים, כסעודת שלמה בשעתו, אנחנו רומזים, נכון, עכשיו אתה יושב בשבת, טוב לך, בסדר, אבל תזכור, שלמה זה היה סעודה זמנית. זה לא היה קבוע. וכך הגמרא אומרת, שכששלמה היה מלך, הוא כבר ידע שזה לא הכי טוב. הראיה, שכתוב כתוב בגמרא שבשעה שבנה שלמה, רמב״ם כותב, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, ידע שסופו להיחרב. ולכן בנה בו מקום לגנוז את הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות. ויושיהו המלך, כשמבין שהבית כבר אוטוטו הולך להיחרב, ציווה וגנזו את ארון הברית במקום שבנה שלמה. אבל שלמה כבר מההתחלה שהוא בונה את הבית, יודע שהבית עתיד להיחרב. הוא כבר מרגיש שזה לא זה. לא זה. איך הרגיש? איך הוא הרגיש? כתוב שבשעה ששלמה בנה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לקודש הקודשים. דפקו שערים זה בזה, אמר שלמה 24 רננות ולא נענה. פתח ואמר, שאו שערים ראשיכם ונשאו פתחי עולם. אומרת הגמרא, רצו השערים אחריו לבלוט. הוא אמרו לו, אתה מלך הכבוד? הוא אמר להם, אני אמרתי שאני מלך הכבוד? ככה פתאום, השם הוא מלך הכבוד. ועדיין לא נפתחו. מראים לו משמיים שמשהו פה לא בסדר. לא פותחים לו את השערים. עד שאמר, השם אלוהים אל תשב פני משיחיך, זוכרה לך שדה דוד עבדך, נפתחו השערים. אבל שלמה מבין שמשהו לא בסדר. מה לא היה בסדר באותה שעה? אומר חמל במדרש, שבאותו יום ששלמה חנך את בית המקדש, באותו יום הוא נשא את בתיה בת פרעה. והיה שם צהלת שמחת בית מקדש, וצהלת בת פרעה, ועלתה צהלת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש. אז למה באמת שלמה המלך עושה את זה באותו יום? יש אומרים, הייתה לו מגמה. הוא אמר, אם אני אעשה את החתונה של בת פרעה, זה מלכות, אימפריה, יבואו כל העמים, יראו, יבואו, בהזדמנות זו יראו את חנוכת המקדש, ייכנס להם אהבת השם. אבל המציאות היא שזה באמת לא היה כל כך מכובד. עד כדי כך שמי שקורא את התיאור של חנוכת המקדש, לא מוצא שם את המילים שמחה גדולה, כמו שהיה בהכתרת שלמה. כשהכתירו את שלמה הייתה שמחה גדולה ותיבקע הארץ לכולם. אבל כשחנכו את בית המקדש, כתוב שמחה. לא שמחה גדולה, לא תיבקע הארץ לכולם. זה שאומרים חמד במדרש, כשהיה מדובר על כבוד עצמו, הייתה צהלת בת פרעה יותר מאשר צהלת בית המקדש. אז כשהוא בא לפתוח את השערים, לא פותחים לו. אמרו לו, אתה דורש לכבוד עצמך. הבין שלמה שמשהו לא בסדר. ולכן כבר כשהוא בונה בית המקדש, הוא עושה שם מטמונות הכלכלות, כי ידע שסופו להיחרב. עוד כתוב בגמרא שבשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועלה בו סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. זאת אומרת, זה חורבן בית שני. אבל כבר בבניין בית ראשון, כבר היה היסוד של חורבן בית שני. זה טעות. וזה מסביר דבר פלא. למה שיר השירים נזכר על שם שלמה? השיר השירים זה שיר שבו הדוד והרעיה לא נפגשים. איך אומר שם רשי? שהשיר הזה, כנסת ישראל אומרת אותו בגלותה. שהיא באלמנותה או בגלותה אומרת, הייתי פעם נשואה למלך, גירש אותי, וכל שיר השירים, היא מנסה, היא להיפגש איתו לא מצליחה, והוא מנסה, לא מצליח, בסוף נגמר שיר השירים, ברח דודי, ככה נגמר המילים האחרונות בשיר השירים, הם לא מצליחים להיפגש. אז שמעתי פעם מישהו שואל, אומר, מי מתאים שיגיד את השיר השירים? ירמיהו, בחורבן, לא שלמה בבניין. למה שלמה אומר את זה? והטעם, מפני ששלמה המלך הרגיש כבר את טעם החורבן בעת תחילת הבניין. לכן אומרים סעודת שלמה בשעתו. כי שלמה המלך, נכון, היה כבוד, באו אליו כל הגויים, נערו וכיבדו וזה, אבל הוא בתוך תוכו יודע שזה זמני. ולכן גם אנחנו בתשעה באב שחל להיות בשבת, אנחנו אוכלים סעודה כסעודת שלמה בשעתו. מה פירוש סעודת שלמה בשעתו? סעודה שאתה לא בצהלה וברינה. וכך כותב המגן אברהם, אמנם אדם יכול לאכול מבחינת האוכל כמו שלמה בשעתו, אבל צריך לאכול בצער ובדאבון לב. ולא עם חברים ולא לעשות לשיר בסעודה שלישית, זה... אבל ברכי יוסף מביא, וגם משנה ברורה וגם כף החיים, אומר, לא, זה לא. לא צריך לאכול בצער ובדאבון לב, אתה נמצא בשבת, בשבת לא אוכלים בצער ובדאבון לב, אבל אם אתה לא רגיל לאכול בשר, אל תאכל בשר. אני תגיד, אני אף פעם לא אוכל בשר בסעודה שלישית, ועכשיו אני אוכל. זה לא, אין צורך, אתה לא חייב להוסיף בשבת זו. אבל לא לעשות דבר שיהיה ניכר, כאילו אתה פוגע בכבודה של שבת. יש כמה וכמה הלכות שאנחנו רוצים להזכיר אותן לגבי השבת הזאת וערב שבת זה. לגבי השבוע שאנחנו נמצאים בו, שבוע שחל בו תשעה באב, יש בשולחן ערוך שתי דעות האם השבוע הזה נקרא שבוע שחל בו או לא. ובשולחן ערוך אומר, בסופו של דבר, אין בשבוע שזה תשעה באב ביום ראשון, אז השבוע הזה אין בו דין שבוע שחל בו תשעה באב. אף על פי כן, הרמ"א כותב שהם, לפי דעת הרמ"א, נוהגים לא לרחוץ אפילו בצונן מראש חודש ואילך. ואפילו בערב שבת חזון אסור לרחוץ כי עם ראשו ופניו וידיו ורגליו וצונן. ויש מקילים בחפיפת הראש, בחמין, למי שרגיל כך כל שבת. אנחנו כרגיל לא פוסקים כמו הרמ"א, אבל הבן איש חי מביא את הדין של הרמ"א וכותב שכן רחיצה של רפואה מותרת פגמים אל אפילו בחמין, ומעוברת, מקילים עליה, וכן מי שציווה רופא לרחוץ בחמין רוחץ, מי שצריך לטבול אחרי תשמיש המיטה טובל, וכן הסנדק מותר לטבול. קיצור, מביא הרבה קולות. בימינו, בשבוע הזה, שבוע שחל בו, שבוע שספק אם חל בו תשעה באב, יש אומרים שכן, יש אומרים שלא, אנחנו נוהגים בפועל לא להדר ברחיצה. מי שחייב להתרחץ, אחות, או אדם נמצא במזיע מאוד, או היה הולך בדרך, אז בקיצור, לא להתענג תחת המקלחת ולהשאיר שם השירים. רק, איך כותב הרב, רק ימעיט הנאתו ויסיר רק הלכלוך. אבל לא יותר מזה. וגם בערב שבת חזון ככה. ואם רגיל יתבול, שיתבול. אבל לא כל השבוע הזה. גם שאנחנו, על פי הלכה נגיד, מותר בשבוע הזה לחבס. זה לא הזמן לכיבוס. זה לא הזמן לכל הדברים האלה. הזמן בשבוע הזה זה להתבונן מה הפסדנו. ואחד הדברים שהפסדנו, מה שהיה בבית המקדש, זה עוצמה של עם ישראל. בית המקדש היה נקרא אריה. למה היה נקרא אריה? ההיכל היה נראה כמו אריה, המזבח היה נראה כמו אריה, האש של המזבח הייתה נראית כמו אריה, ועם ישראל היה נראה כמו אריה. וכולם פחדו ממנו, לא האמינו כל מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב ברחובות ירושלים. צריך צריך לזכור מה שכתוב שם ביוסף אל מתתיהו, כשטיטוס נכנס לירושלים וראה את חומות ירושלים, אמר, אילולא שהיה מחלוקת בין היהודים, אני בחיים לא הייתי יכול לכבוש את ירושלים. הוא שכבש את כל העולם. אמר, אני בחיים לא הייתי יכול, כל כך בנו אותה חזק, עם ישראל, עם חכם. עם חכם, עם נבון, גם אז היה חכם ונבון. ועם מסודר, ועם פיקח, ועם יסודי. וכשבנו את חומות ירושלים, בנו אותם כל כך חזקים, שהוא לא יכול להיכנס. גם היום אנחנו רואים את זה. מי שמסתכל היום על האבנים של הכותל, זה רק הכותל של הר הבית. איזה אבנים? יש שם אבנים ששוקלות מאות טון. עד היום לא יודעים איך הבילו אותם. שום אל ברזל לא יכול לפרוץ אותם. לא יכול. וכשהוא ראה את חומת ירושלים, הוא אמר, אם לא שהיו יהודים רבים ביניהם, ושורפים אחד לשני את האוכל, ומתים ברעב, לא הייתי יכול לכבוש את ירושלים. רק הטיפשות שלנו נתנה לו לכבוש את ירושלים. וזה יותר מצער, אבל זה גם יותר משמח. כמו רבי עקיבא בשעתו. אומר, אם זה השטויות שלנו, תלוי בנו. אם אנחנו החרבנו אותו, אנחנו גם נבנה אותו. אם השטויות שלנו בו החריבו אותו, אז נתפקח מהשטויות האלה ונפסיק איתם, ויבנה בית המקדש. כדי שנתפקח, אנחנו צריכים להקפיד על ההלכות האלה שמטרתם לא להציק לנו, אלא מטרתם לעורר את ליבנו, להבין שהמוקד זה בית מקדש, לא לקוף כאגמון ראשו, כמו שכתוב שם בישעיהו. המטרה היא לא שאתה תלך עם ראש כפוף, בצער וזה, לא תגיד שלום. זה הלכות שנועדו כולם לכוון אותך באמת לרצות בית מקדש. יש כמה הלכות שהזכרנו, ונזכיר גם עכשיו. הרמ"א כותב שבשבת של חזון, זאת אומרת שבת הקרובה, אין מחליפים ללבוש בגדי שבת כי היא מקטונת לבד. אבל פורסים פרוכת של שבת. אם לא, שירה תשעה באב בשבת ונדחה, כמו השבוע, שאז אין פורסים פרוכת של שבת. ומי שמתחתן אחרי תשעה באב והשבת זה שבת חתן שלו, מותר ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. כך כותב הרמ"א. הגר"א חולק עליו. הגר"א כותב, שבת זה שבת, אין אבלות בשבת. מה, אתה אומר שאנשים בשבת חזון ילבשו בגדי חול חוץ מהכותונת? והמשנה ברורה מביא שגם בחוץ לארץ, באירופה, בווילנה, נהגו על פי הגר"א ללבוש בשבת בגדי שבת. אנחנו נוהגים בנושא הזה, כמו דעת השולחן ערוך, שלובשים בגדים בגדי שבת, אבל יש, כף החיים מביא, שאצל המקובלים יהיו כאלה שלובשים בשבת בגדי לבן, אז יש מי שאומר, בשם השולחן גבוה, שבגדי לבן אל תלבש בשבת הזאת. אבל להלכה מביא כף החיים בשם נהר מצרים ונתיבי עם, שלא משנים כלום בלבוש בשבת הזאת. שבת זה שבת. שבת אנחנו יותר נזכרים בצד החיובי, כמו רבי עקיבא. אם זה תלוי בנו, אז תלוי בנו הכל. בשבת אנחנו נזכרים שאם כל הנבואות של ירמיהו על החורבן התקיימו, אז גם כל הנבואות שלו על הבניין התקיימו. אנחנו מזכירים את הצד המשמח. אנחנו נמצאים במצב שבו ברוך השם חצי מעם ישראל פה, ולצערנו חצי עוד לא פה. שחצי ירופליים בנויה, ובית מקדש לא בנוי. זה שירופליים בנויה, זה נחמד. מה זה נחמד? זה קידוש השם. זה מקסים. זה שברוך השם אנחנו שולטים פה ולא שולטים עלינו הבריטים, זה קיום דברי השם וירשתה וישבת בה, לכבוש אותה. כתוב בתורה 90 פעם. מצוות ירושת הארץ. זה כל כך הרבה פעמים מופיע בתורה. זה מצווה חשובה. ברוך השם, זכינו להשתחרר משעבוד מלכויות ולשלוט פה. יש הרבה, אבל יש חסרונות. חלק מעם ישראל עדיין לא שומר שבת, לא כשרות. יש דברים לשמוח, יש דברים להצטער. בשבת אתה מזכיר לעצמך את הדברים לשמוח. בתשעה באב אתה מזכיר לעצמך את הדברים להצטער. אז הגר"א כותב שבשבת זאת לא משנים כלום. לא בבגדים, לא בפרוכת, לא במפת השולחן. לדעת הרמ"א כן. אנחנו למעשה לא נוהגים ככה, וגם היום רוב האשכנזים לא נוהגים להחמיר, אלא כמו דעת הגר"א. האם מותר בשבת זאת ללמוד תורה? שוב, זה קשור לאותה שאלה. בערב תשעה באב רגיל, כתוב שלא נוהגים, לא לומדים תורה בערב תשעה באב אחר חצות היום. למה? כדי שאדם לא ייכנס לתשעה באב עם דברי תורה, ודברי תורה נאמר פיקודי השם ישרים מסמכי לב. עכשיו, עיקר לימוד תורה זה לא כשאדם יושב וקורא בספר. עיקר לימוד תורה זה אחרי שהוא סוגר את הספר. אחרי שהוא סוגר את הספר, אז הוא מתבונן במה שהוא למד, והוא מתחיל להפנים וחושב ומנסה להשוות עם זה שהוא למד, עם מה שהוא למד פעם, ומה שהוא יודע, ועיקר לימוד תורה זה ברווח. כמו שאתם יודעים, בספר תורה יש רווח בין פרשה לפרשה. לפעמים יש פרשה סגורה, אז יש רווח קטן, לפעמים פרשה פתוחה, יש רווח גדול, כאילו עד סוף השורה. אז כתוב למה יש רווח מן פרשה לפרשה, כדי שמשה רבנו רצה שיתת לעם ישראל זמן להתבונן בין מה שבין פרשה לפרשה. למדת פרשה, תתבונן בה, נסה לראות איפה אני צריך, ומה זה קשור, איפה אני יכול ליישם את זה בחיים שלי. בשביל יש רווח מן פרשה לפרשה, לומר לך שזמן ההתבוננות זה לא כשאתה לומד. אחרי שלמדת, אז אתה מתבונן. אז אתה חושב, אז אתה חולם על זה, משווה, אתה בדרך. זה... ולכן, אם אדם לומד ביום ערב תשעה באב, אז הוא ממשיך להתבונן בנושא הזה בתשעה באב עצמו. ואמרנו, פקודי השם ישרים מסמכי לב. לכן, בערב תשעה באב רגיל לא לומדים אחר חצות. אבל מה קורה בשבת? מצד אחד, אם תלמד בשבת, אתה תחשוב על זה במוצאי שבת, זה כבר תשעה באב. מצד שני, הרי בשבת לא נוהגים אבלות בפרסיה. אז באמת כתוב, אומר הרמ"א, בתף קוף נון ג' אם חל בשבת, אין אומרים פרקי אבות אחר חצי היום, כי זה כמו דברי תורה. אבל המגן אברהם אומר, ממה נפשך? אם מותר כל השבת, אז למה שיהיה אסור? ואם חלה עליך אבלות בשבת שבה חל תשעה באב שנדחה, אז אם אתה נוהג כמו אבלות, דיני אבלות כתוב שאם אדם לא עליכם אבל, וחל השבת בתוך שבעת ימי אבלות, אז הוא נוהג אבלות שבצנאה. בפרסיה הוא נוהג שבת, אבל בינו לבין אשתו הוא נוהג אבלות. אמרו לו, אם לפי דעתך בשבת לא צריך לנהוג אבלות שבצנאה, אז כל השבת אסור ללמוד תורה. כך מקשה מגן אברהם. אלא הוא אומר, באמת, מהדין אין דין אבלות שבצנאה בשבת זו, של תשעה באב שנדחה. אבל הוא אומר, עיקר מה שצריך ללמוד, עדיף ללמוד בשבת אחרי הצהריים, דברים שקשורים לתשעה באב. כן, דברים שמותרים בתשעה באב, זה לא דברים שעצובים, אבל דברים שעוזרים לנו להתבונן. למשל, אם אדם לומד בספר מלכים, קורא את כל הסיפור של איך עם ישראל נפל, או בספר ירמיהו, הוא לומד את העניינים האלה, איך עם ישראל, איזה שטויות הוא עשה בשביל ליפול. זה באמת דבר, כשקוראים אותו, זה שובר את הלב. קוראים את הנבואות של ירמיהו, איך שהוא מעורר את מלכי ישראל להפסיק לעשות שטויות. כמה אפשר? כמה אפשר? הוא אומר להם, מה אתם? זה לא יאומן, איך צריך להבין. היה בית מקדש, וליד זה, גיא בן אינום. איפה זה גיא בן אינום? למטה. ליד בית המקדש. היו אנשים שורפים את הילדים שלהם לבעל. ואת מי היו שורפים? את הילדים הכי מוכשרים. נביאי הבעל אמרו, אל תביא את הבן הטיפש לך, תביא את הבן החכם שלך. הבעל רוצה את הבן... והיו... אמר להם, ירמיה, מה אתם השתגעתם? מה אתם עושים? מה עבור... הוא מועיל הבעל הזה? להקריב לו ילדים? וזה הייתה עבודת הבעל. דבר מטורף. והוא צועק ומתחנן ואומר להם, וצדקיהו מלך צדיק, אומר לו, מה, אתה צדקיהו המלך, תחריט את העבודה זרה מירושלים? לא. דמוקרטיה. מי שרוצה לעבוד את האשרה, יעבוד את האשרה, אבל תבל. וירמיהו צועק וצועק וצועק וצועק, ומה עושים לו? מרביצים לו מכות. מכניסים אותו לכלא. זורקים אותו לחצר המטרה, זורקים אותו בתוך הבוץ, שיתבע. הוא אומר להם, מה אתם עושים? למה אתם עושים את זה? אבל זה, וכשתבינו, כשצדקיהו צריך נבואה, הוא הולך לירמיהו, הוא יודע שהוא נביא האמת. הוא יודע שהוא נביא האמת. אז אם אתה יודע שהוא נביא האמת, אז למה אתה ככה עושה? תשים אותו, תקח את כל נביאי השקר, נביא, וזרוק אותם. אבל לא לקוח לעשות את זה. התוצאה שנחרבה ירושלים. אם אדם קורא את ה... רק לקרוא את ירמיהו, שבת אחרי הצהריים, זה אפשר לגמור את כל, את כולו בשבת אחרי הצהריים. אז מצד אחד, זה דברים שמותר ללמוד אותם בשבת. מצד שני, זה מביא אותנו להתבוננות, שזה ממש היה בידינו. ירמיהו אומר להם, תשחררו את העבדים. כשהם משחררים את העבדים, צדקיהו עוזב אותם. כשממשיכים את לשעבד את העבדים, נבוכדנצר חוזר. אתם רואים בחוש איך הקדוש ברוך הוא אכפת לו מכם, הוא לא רוצה להחריב את בית המקדש. הוא לא רוצה להגלות אתכם, הוא יודע שנבוכדנצר זה רוצח שאין כדוגמתו. אבל מה אתם עושים? אתם לא נותנים לקדוש ברוך הוא ברירה. כמה הוא מתחנן לפניכם שתחזרו בתשובה, כדי שהוא לא יצטרך להחריב את בית המקדש, שולח לכם נביאים ועוד נביאים ועוד נביאים ומסביר לכם, תפסיקו, אני לא רוצה להציק לכם, אתם הבנים שלי. אני לא רוצה להחריב את בית המקדש, אתם הבנים שלי. אבל הם לא שומעים. אדם קורא את זה, זה לא רק אומר, הם היו טיפשים. הוא צריך לומר על עצמו, גם אני לפעמים צריך, אז אנחנו ברוך השם נמצאים בתקופה של גאולה. אבל כתוב שכל דור שלא נחרב, לא נבנה בית מקדש בימיו, כי לא נחרב בימיו. זאת אומרת, יש עדיין לנו מהלכים לתקן. אז בקיצור, זה לגבי לימוד תורה בשבת אחרי הצהריים. גם בזה יש דעות שונות, אמרנו את המגן אברהם, דעת התז, אין להחמיר, גם דעת הגרה לא מחמירים, גם כך כותב הבן ישחי והברכי יוסף, שלא מחמירים כי שבת זה שבת. יש עוד הלכות שקשורות לשבת הזאת. יש השאלה, האם מנגנים בשבת זו ניגונים של עצב? יש, בשבת הזאת הרי קוראים פרשת דברים. ובפרשה הזאת יש את הפסוק, איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם וריבכם. אז יש כאלה שקוראים את הפסוק הזה בניגון של מגילת איכה. הרב אומר, מנהג הספרדים לא לעשות ככה, מכיוון שלא מזכירים שום צער. שום צער בתשעה באב שחל בשבת. ואם יש מקום שכן נוהגים ככה, אז לא עושים על זה מחלוקת, בטח לא בשבת הזאת. השבת האחרונה בשנה שבה מותר לעשות מחלוקת, זה אין שום שבת כזאת, אבל בטח לא בשבת הזאת. הרי אנחנו יודעים לצערנו שעל שנאת חינם נחרב הבית השני, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, במיוחד בשבת זו, אז אם מישהו נוהג ככה, שינה ככה, יש לו ודאי מקור והוא מסתמך על גאוני עולם. אנחנו לא נוהגים ככה, אבל מי שנוהג ככה זה לא שנוהג ככה מקלות דעת, חלילה, אלא מתוך פסקי דין כמו שראינו, שדעת הרמה בכמה וכמה מקומות שבשבת זו יש עדיין סוג של אבלות שבצנאה. דיברנו על השבת, נדבר קצת על מוצאי שבת. יש כמה שאלות לגבי הבדלה של מוצאי שבת. מה ההבדלה? יש לנו הבדלה של הבדלה שאנחנו עושים הבדלה לצורך מלאכה והבדלה לצורך אכילה. אז בכל שבת רגילה, מוצאי שבת רגילה, אנחנו עושים הבדלה לצורך מלאכה באמירת אתה חוננתנו, אבל זה לא מתיר עדיין אכילה, והבדלה לצורך אכילה בהבדלה שעושים על היין, על הכוס, על היין. מכיוון שאנחנו בשבת זו לא צריכים לאכול, אז מה המנהג שלנו לעשות זה להקפיד מאוד, יותר מכל מוצאי שבת רגיל, לומר אתה חוננתנו. כי בכל שבת רגילה, גם אם אדם אמר, לא אמר אתה חוננתנו, אז בהבדלה שעושים על הכוס, מותר גם זה וגם זה. אבל בשבת, במוצאי שבת זה שאנחנו לא עושים הבדלה על הכוס במוצאי שבת, אז במקרה שכזה, מה שצריך לעשות זה לשים לב לא לשכוח את החוננתנו, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מברכים ברכת בורא מאורי האש. למה מברכים ברכת מאורי האש? כי אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה. ובפועל, עכשיו אנחנו יושבים פה בבית כנסת, ברוך השם, ונהנים מהאור הזה. מה, אדם יגיד מה זה מובן מאליו? שום דבר בחיים לא מובן מאליו. על כל נשימה ונשימה אתה צריך להגיד תודה רבה. כל דבר, על כל דבר שכאשר הוא מאיר לך, אתה השמש זורחת אותו, אומר תודה רבה. הלבנה זורחת לך, אתה אומר ברכת לבנה. אתה מריח ריח טוב, אתה מברך בורא מיני בסמים, או עצה, או יסבה. אתה שותה טיפה מים, אתה מברך. אסור לאדם ליהנות מעולם הזה בלי ברכה. אז יש לך חשמל, לא תגיד אליו תודה רבה. יש לך חשמל שאתה נהנה, יש לך אור, לא תגיד אליו תודה רבה. מתי אומרים את הברכה? אתה לא אומר את זה כל פעם שאתה מדליק את החשמל. פעם בשבוע אתה אומר, במוצאי שבת, זה הזמן שתקנו לברך על האור. מכיוון שאנחנו נהנים מהאור במוצאי שבת של תשעה באב, נכון? לא אוכלים. אז ברכת בורא מאורי האש, אנחנו מברכים אותה. למה? כי אנחנו נהנים מהאור ולא נהנים מהעולם הזה בלי ברכה. אגב, כשאדם מברך את הברכה הזאת, כדאי לשים לב. לחשוב, אני עכשיו מברך על הנר, אני מכוון לא רק על הנר, אני מכוון על הנר ועל החשמל ועל המזגן. אתם לא נהנים ממנו? נהנים ממנו. נכון? אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה. תגיד תודה רבה. אתה נוסע באוטו? נוסע בכוח האש? תגיד תודה רבה. אתה משתמש במעברר? בכוח החשמל? תגיד תודה רבה. איך אתה אומר תודה רבה? מתי אתה אומר תודה רבה על כל כלי החשמל שיש לך בבית? בברכת, בהורי מהורי האש. זה הברכה שאתה מברך, ואתה צריך אדם לכוון בה על כל מה שנהנה מהחשמל, כל מה שנהנה מהאש, כל מה שנהנה משך שבוע שלם. צריך לשים לזה לב, לא ככה, מברכים, תודה, זה מדיין, שלום. זה לא בכלל. להתבונן. אדם צריך להתבונן במה שהוא מברך, ולכן אנחנו במוצאי שבת של, של תשעה באב, מברכים את הברכה הזאת, כי אתה נהנה, אתה פותח ספר קינות, אתה נהנה מהאור, סוג של הנאה, נכון? אז לכן מברכים ברכת בורא מיורה אש. יש שאלה, למה לא נותנים, למה לא עושים הבדלה על יין ונותנים לילד? אז כתוב שזו שאלה שמופיעה בגמרא במסכת עירובין לגבי יום כיפור. הרי ביום כיפור צריך לעשות קידוש, נכון? אנחנו מברכים ביום כיפור ברכת שהחיינו. למה? כי יום טוב. יש צד של יום טוב בזה. מה עם הקידוש? יש דעה בגמרא אומרת שיעשו קידוש בליל יום כיפור, ויתנו לילד לברך, ובזכות הילד הזה אנחנו נצא ידי חובת קידוש. זאת אומרת, הגמרא לא עושים ככה. למה? דילמה אתי למשרח, פירוש, אם אתה תרגיל אותו בתור ילד לעשות קידוש ביום כיפור, גם כשיהיה גדול יעשה קידוש ביום כיפור. מה עשית? עשית קלקול חינוכי. לכן, על פי ההלכה, לא עושים קידוש בליל כיפור, למרות שזה סוג של חג, של יום טוב, ואנחנו רק מברכים ברכת שהחיינו ומברכים בתפילה, ברוך מקדש ישראל ביום הכיפורים. אבל יש אומרים שבתשעה באב גם נעשה ככה. אומרים לא, מכיוון שאנחנו ביום כיפור לא עושים דילמה אתי למשרח, שמא הילד יתרגל וגם כן יחזור ויעשה ככה, אז גם אנחנו לא עושים באופן כזה. ומה שאנחנו עושים, במוצאי תשעה באב, כן, אנחנו מברכים ברכת המבדיל בבית על כוס יין. זה אפשר כבר לעשות, וככה אנחנו נוהגים הלכה למעשה. אז יש פה למעשה הבדלה מחולקת. החלק, לגבי מלאכה, בתחנו נתנו, לגבי אש מברכים במוצאי מוצאי שבת, ולגבי אכילה, אנחנו מברכים מתי שאנחנו עושים במוצאי יום ראשון. מה קורה אם אדם צריך לאכול בתשעה באב? אז הוא צריך לעשות הבדלה, נכון? מה עושים? עושים הבדלה. איך עושים את ההבדלה? פה צריך לשים לב. כן? לא עושים הבדלה על יין. למה לא עושים הבדלה על יין? מכיוון שאסור לשתות יין בתשעת הימים. אז גם מי שהותר לו לאכול בתשעה באב, לא מותר לו בשר ויין. מותר לו לאכול בתשעה באב, מה שמותר כל תשעת הימים, לא בשר ויין. ולכן הרב היה מזכיר שהדרך הטובה ביותר, שאדם ישחט ענבים. כי יין שעבר עליו שלושה ימים, זה כבר יין ממש. אז מיץ ענבים שמוכרים בחנויות, זה כבר יין שעבר עליו יותר משלושה ימים. יש לו קצת שם של יין. לכן הדבר הטוב ביותר, שיבדיל על מיץ ענבים. ואם אדם אין לו מיץ ענבים, שהוא שחט בעצמו, יבדיל על בירה, שזה חמר מדינה. והדבר הזה צריכים לעשות גם גברים וגם נשים. זאת אומרת, אם אדם אוכל, אם אדם שם עד סוף תשעה באב, אז אמרנו, עושים הבדלה במוצאי תשעה באב. במוצאי, זאת אומרת, יום ראשון בלילה. אבל אם אדם רגיל, אם אדם צריך לאכול, או אישה מעוברת, או מניקה שהיא חייבת לאכול, לא כל אחת, מי שחייבת לאכול, וכן ילדים, וכן זקנים, וכן חולים שאוכלים בתשעה באב, אז הם צריכים לעשות הבדלה שיש בה רק שתי ברכות, רק בורא פרי הגפן. בורא מירש לא צריך, כבר בירכו לפני כן, ובורא מיני בסמים גם לא מברכים. אז הם סוחטים מיץ ענבים או על בירה, גם גברים, גם נשים. למרות שנשים בדרך כלל לא עושות הבדלה בעצמם, אבל במקרה הזה שהן צריכות לאכול והגבר לא אוכל, הן חייבות לפני שהן אוכלות לעשות הבדלה, עם, כמו שאמרנו, או עם מיץ ענבים, או עם בירה וכל דבר שהוא חמר מדינה. עוד הלכה יש, למי שאוכל מחמת צורך, מחמת מחלה וכדומה, כתוב שאם הוא אוכל אחר חצות, אומרים נחם בברכת המזון. איפה אומרים נחם בברכת המזון? אותו נחם שאנחנו אומרים בדרך כלל במנחה, אומרים אותו במקום שבדרך כלל צריך לומר רצה, שם צריך לומר נחם. וזו הלכה שצריך לזכור אותה, מכיוון שהיא חשובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת את ההלכה הזאת. איך עושים את המעבר משבת לתשעה באב? רק להזכיר שאנחנו מדברים כל פעם תשעה באב, תשעה באב. תשעה באב זה דבר שעתיד להתבטל. זה לא דבר שעתיד להיות לנצח. כתוב שזה יהיה לששון ולשמחה לכל בית ישראל. איך התבטל? מתי התבטל? צריך לזכור שביציאת מצרים, עם ישראל, אחרי הכל, לא האמין שזה יכול להיות. הראיה, לא הכינו צדה לדרך. גם כשאתה נמצא בפנים, אתה לא מאמין שזה יקרה. מה, יכול להיות? כן, יכול להיות. ובדורנו הכי יכול להיות. הכי יכול להיות. מי מעכב אותנו? מי? הערבים שם בהר הבית? מה הם? איזה כוח יש להם? כמה הם שווים? כלום. כל אחד יודע שאנחנו רק ברחמנות שלנו יש להם אפשרות להשתולל. אילו היינו רוצים, היינו מוחקים אותם ברגע אחד. כמו אלה בעזה. יש רמטכ"ל, מאוד רחמן, יש לו ערכים, הוא לא רוצה לפגוע בהם. יש לו ערכים, איזה ערכים יש לו? זה ערכים שלנו? זה לא ערכים מהתורה. הערכים מהתורה אומרים שאם מישהו שורף חסדות, אתה צריך להילחם בו בכל מחיר, כולל פיקוח נפש. למה אם לא תלחם בו היום, מחר, מה ההבדל אם זורק לך פצצת תבערה, או זורק לך בלון תבערה, או עפיפון תבערה? מה זה משנה אם זה ילד בן 8, או ילד בן 80, או בן 18? מה זה משנה? זה מחשבה עקומה. הרמטכ"ל הזה צריך לעשות בתשובה רצינית. זה דבר נורא, הדבר הזה. אבל בכל מקרה, בואו נמשיך בעניינים שלנו. זה שאנחנו לא מוחקים אותם, זה בעיה שלנו. שאנחנו לא מלמדים אותם לקח ולא מחזירים אותם לתלם, זה בעיה שלנו. הם משתוללים כי אנחנו מוותרים להם, וזה בעיה. לכן צריך לדעת שעיקר הבעיה זה אנחנו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה שלהם, הם אלה כל הבעיות ייפטרו. לגבי המעבר בין שבת לתשעה באב, צריך לדעת שלא מתחילים ללבוש נעליים של תשעה באב בשבת עצמה, כי אתה נוהג אבלות בשבת. אז מה הדרך הנכונה? הדרך הנכונה היא שאדם בבית שלו, הוא בשקיעה גומר את הסעודה השלישית, לא עוברים את השקיעה, כמו לפעמים אנשים ורגילים, סעודה שלישית, עוברים את השקיעה. עד השקיעה אתה עושה סעודה שלישית. בשקיעה, אדם מפסיק לאכול. לא צריך להוסיף מהחול על הקודש, אין דבר כזה. ומהשקיעה, צאת הכוכבים, תשב, תלמד, דברים שקשורים, שמותרים בשבת ומותרים גם בתשעה באב. בצאת הכוכבים, אדם חולץ את הנעליים, לובש נעליים של תשעה באב. לא לפני כן, וגם לומר, ברוך המבדיל בקודש לחול. הולך לבית כנסת עם ספר הקינות. יש כתוב בהלכה, האם מותר לאדם לקחת, אם אדם בא לבית כנסת לפני צאת הכוכבים, או יוצא לפני השקיעה, האם מותר לקחת ביד את ספר הקינות? נראה לכאורה, זה מכין משבת לחול. אסור. אבל אמרו שאם אדם רוצה בשבת לעיין בקינות, זה מותר. אז אם הוא לוקח את הספר הזה, והוא בשבת מתבונן, לומד פירוש מילים, מסתכל, זה מותר. כי אז זה לא הכנה משבת לחול, זה הכנה משבת לשבת, זה מותר. אבל אם הוא לוקח אותו בזמן שכבר אין לו זמן לעיין בספר, אז זה הכנה משבת לחול. אז לא עושים הכנה משבת לחול, לא בלבישת הנעליים ולא בלקיחת ספר הקינות לבית כנסת. אבל ללמוד בזה מותר. עוד צריך להזכיר, דבר פשוט, שכל ההלכות שאנחנו אומרים אותם עכשיו, הן משחות גם לנשים. זאת אומרת, אם נניח הגבר נמצא בבית כנסת ממנחה, הביא את הנעליים ביום שישי, והוא נמצא בכנסת ממנחה, נשאר שמה עד שבת, או בא לפני כן שעה. האישה בבית צריכה לזכור, היא לא עושה הבדלה, אבל להגיד ברוך המבדיל היא צריכה, או להתפלל לערבית ולומר את חוננתנו, היא צריכה, וגם להגיד ברכת בורא מאורי האש, היא לא צריכה לחכות לבעלה, זה יכולה בעצמה לעשות. ולפני שהיא אומרת ברכת המבדיל, היא צריכה לדעת שזה אומרים רק אחרי צאת הכוכבים. נזכיר עוד כמה הלכות שקשורות ליום הזה. יש הלכות שקשורות לכל תשעה באב. למשל, איסור ישיבה על כיסא. אנחנו לא יושבים על כיסא, נכון? אומר השולחן ערוך, בסימן תף קוף נון תת, שליל תשעה באב ויומו, עד מנחה, יושבים על הרצפה. זה נכון גם כשאדם בבית. אם הוא נוסע באוטו ממקום למקום, אי אפשר לשבת על הרצפה, וזה סכנה. אבל אם הוא בבית שלו, גם לא יושב על כיסא, יושב על הרצפה, וגם כשהוא שוכב על המיטה, אז לא ישכב על המיטה, אלא יקח את המזרון, יניח אותו לרצפה, לא עלינו כמו אבלים. כך אדם ירגיש את צער החורבן וצער השכינה, ולא עוד אלא שכתוב שכמו שיעקב אבינו שם אבן מראשותיו, גם אדם ישים אבן מתחת לקר כדי שיזכור את הצער הזה, את הצער של השכינה. כתוב שמתי הציצו את המקדש, כתוב שבתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף בתשעה באב עד שקיעת החמה וגם ביום העשירי. ויש דעה בגמרא שאומרת שעיקר הצום זה בעשירי. היום, השנה, תשעה באב ועשירי באב זה באותו יום, זאת אומרת תשעה באב חל בעשירי. אבל לכן לא מחמירים את כל החומרות של עשירי באב שנוהגים בדרך כלל לעשות אתם יום אחרי תשעה באב. ולכן מותר להתגלח ולהסתפר ולהתרחץ במוצאי הצום, אבל לא אוכלים בשר ולא שותים יין. למה? מכיוון שזה, אתה עדיין רק עכשיו גמרת את הצום, כבר אתה צריך לאכול לסטייק על האש, זה לא מתאים. יש דבר מעניין, שאנחנו צריכים תמיד לשים אליו לב. יש סיפור שהיה עם החידה, שהיה בקונסטנטינופול. כתוב שהוא ראה נשים מנקות ומסיידות את הבית בתשעה באב אחרי חצות היום. והתפלא, אמר, איך אתם מנקות מסיידות? הרי אסור בתשעה באב. דרש ברבים, אמר, אסור. ואחרי איזה זמן, הוא רואה ששתי נשים מדברות ואומרות שהרב דרש לבית כנסת שיותר לא יבוא משיח. החידה כל כך הזדעזע, אמר להם, מי אמר לכם? מי אמר את זה בשמי? אמרו לו, אתה אמרת שלא מסיידים את הבית בתשעה באב אחרי הצהריים, זאת אומרת, המשיח לא יבוא. אנחנו צוחקים על זה, נכון? אבל צריך לדעת, לצערנו כי רב, שלפני 100-150 שנה, היו כאלה, הרפורמים, לצערנו, בחוץ לארץ, מחקו מהסידור ותבנה ירושלים מהקודש ומהרה בימינו. למה? אמרו לו, יבוא משיח. לא נעלה לירושלים. מה נשקר? לא יבנה בית מקדש. כל מקום בתפילה שהיה כתוב בית מקדש, מחקו אותו. כל מקום תקע בשופע גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו, מחקו אותו. נשמע מוזר. אבל היו כאלה שלא האמינו שתהיה גאולה. באמת, אחרי 1900 שנה, אפשר ללמד עליהם סנגוריה. ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. כך אמרו היהודים. והיה מצווה גדולה על חכמי ישראל לומר להם, הקדוש ברוך הוא הבטיח קיבוץ גלויות, יהיה קיבוץ גלויות. הקדוש ברוך הוא הבטיח בניין ירושלים, יהיה בניין ירושלים. אבל צריך לזכור, היה שופט עליון בגרמניה לפני 150 שנה, שאמר, יהודי, אמר, אם מישהו יגיד לי שהוא מאמין בעלייה לארץ ובבניין ירושלים, אני, שופט, שם אותו בכלא. לא בגלל שהוא מסוכן, בגלל שהוא משוגע. וצריך להגן על הציבור מפניו. לא תגיד איזה סתם מישהו מהשוק. שופט בית המשפט העליון בגרמניה הנאורה. מלכת אירופה. ערס המוסר והתרבות. במרכאות כמובן. אלה, עומד שופט היום אומר, מי שיגיד שיש ירושלים, אני שם אותו בכלא. לכן החידה כל כך נזעק, ואמר, תמשיכו לסייד בתשעה ואחר חצות. כדי שלא תעקר חשב שלום מעם ישראל אמונת הגאולה. והוא החידה, לא רק שדיבר, אלא גם עשה. הוא במסירות נפש. הסתובב, היה גר, נולד בירושלים, וגר בחברון ובירושלים. והיה הולך ממקום, מעיר לעיר, ממדינה למדינה, להגיד להם, תעלו, תבואו, תחזקו את בניין ירושלים, תחזקו את בניין ארץ ישראל. מסירות נפש הייתה לו. זה לא, תגיד, כמו היום, אתה עולה למטוס בלוד, נוחת אחרי 12 שעות בניו יורק. פעם לא היה ככה. פעם אדם היה נוסע באונייה, גלים, יעלו שמיים, ירדו תהומות. לוקח יותר מחודש, חודש וחצי, להגיע לארצות הברית, להגיע לאירופה, שודדי דרכים. זה לא, בתקופה היא, לנסוע מצפת לירושלים, היה פחד משודדי דרכים. לפני מלחמת העולם הראשונה, היה פחד. יש מכתבים שאנשים פחדו לנסוע מטבריה לירושלים. הולך החידה, לא מטבריה לירושלים. מירושלים לכל ארצות הגולה, לעורר אותם. על בניין ירושלים, נגיד להם, יש יישוב בירושלים, תבואו לירושלים, לפחות תחזקו את היישוב בירושלים. סתם ככה יהודים עלו לארץ? אם לא אנשים כמו החידה שהיה להם מסירות נפש, ללכת ממקום למקום, להביא לאנשים, תורת היו רואים אותו כזה פיקח, היה כזה גאון, וכזה חכם, וכזה מתק לשון הייתה לו, היה מגיע לאיזה מקום, מדבר על דיבורים, אומרים, וואו, איזה גאונות של ארץ ישראל. אנשים היו מתלהבים, לאט לאט, טיפין טיפין, יהודים עלו לארץ ישראל, וזכינו. אנחנו יושבים היום בירושלים פה ולמדים תורה, זה לא בא ככה. יהודים כמו האחידה מסרו נפש, יהודים כמו האריזה עלו. במסירות נפש, עלו לארץ לפני מאות שנים, לעורר את העם, כמו רבי יוסף קארו. כמה יהודים היו בתקופתם? ארץ מלאה קדחת, מלאריה, פראי אדם, טורקים, נבערים. עלו לארץ, קראו לאחרים תבואו אחרינו, ולאט לאט ככה נבנתה הארץ. האנשים האלה, ממה עשו את זה? מרוב אמונה. מרוב אמונה, מרוב תורה, מרוב מסירות נפש. זה הסיבה. יש, מכיוון שהזכרנו את הארי, ועלה לזה אילולה שלו, אז יש שאלה שרבנו האריזל שואל, ואומר, למה שבת, למה תשעה באב אחר חצות, אנחנו מתחילים לומר פרקי הנחמה. הרי בתשעה באב אחר חצות, נשרף רובו של היכל. לכאורה, תוקף הצום היה צריך להיות דווקא אחר חצות, ולא תוקף הצום דווקא צריך להיות לפני חצות. למה יושבים על כיסא אחר חצות היום? למה אומרים נחם אחרי חצות היום? מה הטעם? והוא אומר שזה קשור למה שכתוב בגמרא. שבגמרא כתוב, מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך, שרפו את היכל קודשך וכו', ידוע. מקשה גמרא ואומרת, למה כתוב מזמור לאסף? היה צריך לומר את כתוב, קינה לאסף. אומרת הגמרא, לא הגמרא, זה מדרש, הוא מחמל במדרש, למה נאמר? מכיוון ש... אמר אסף, מזל שהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ואבנים ולא שפך חמתו על עם ישראל. בשעה שהקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים ואבנים, זה מתי? זה נעשה אחר חצות היום. אש הוצתה בהיכל אחר חצות. מכיוון שנשרף בית מקדש ועם ישראל קיים, על זה אנחנו אומרים פרקי הנחמה. אומר הארי, דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שההיכל נשרף ועם ישראל קיים, יש סיכוי. הנה אנחנו קיימים, לא מחקו אותנו, לא השמידו אותנו. נס, זה לא דבר פשוט, זה נס יותר מיציאת מצרים. יש אנחנו 1900 שנה קיימים. כל מיני טיטוסים למיניהם, וכל מיני אינקוויזיציה למיניהם, לא מחקו אותנו, לא מחקו אותנו ולא איבדו אותנו, ולא היטלר למיניהו מחקו אותנו, זה הנס, הכי נס שבעולם. של כל סטלין למיניהו, כמה כאלה היו לאורך הדורות? אלפי אלפים. אלפי אלפים, כל אחד חשב את עצמו יותר נוחל מהשני. ואנחנו כאן קיימים היום, ולא רק קיימים, קיימים ולומדים תורה פה היום. זה נס שאין כדוגמתו. על זה אנחנו אומרים נחם בתשעה באב אחר חצות. שהקדוש ברוך הוא אמר, עדיף לי לשרוף את בית המקדש ולהשאיר אתכם חיים וקיימים ובני תורה. ואנחנו היום קוטפים את הפירות של מזמור לאסף. אומר האריז"ל שזה הסיבה שאנחנו בתשעה באב אחר חצות אומרים את נחם, כי זה באמת הנחמה שיש לעם ישראל, ומי כמו האריז"ל שראה בחוש ובמו עיניו איך הנחמה הזאת הופכת להיות גאולה, שהרי בימיו התחילה גאולתם של ישראל. אנחנו לקראת סוף השיעור, רק נזכיר שהאריז"ל עליו השלום התחיל ללמד את התורה שלו, את התורה הפנימית התורה, אז כתוב שכמה למדו אצלו, רבי חיים ויטל, בודדים למדו אצלו. היו כאלה שרצו ללמוד, אמר להם, זה לא מתאים לכם עדיין. אבל כתוב בספרים, וזה הרבי מחבד, אני זוכר, אמר את זה פעם לאבא עליו השלום, כתוב בזוהר שבזמן שגאולתם של ישראל, אפילו רביה דאלמא זמינן יהיו ראויים ללמוד תמירין דחוכמתה, את סודות התורה. שאחד מסימני הגאולה של עם ישראל, שכשיבוא משיח צדקנו וכשנהיה קרובים לגאולה, אפילו נערים יזכו ללמוד את הפנימיות של התורה. אנחנו בדור שברוך השם רואים את זה. היה דור שלמדו בצורה לא ראויה, אבל בדורות האלה, ברוך השם, כל הדברים של התורה של האריז"ל הולכת ומתפשטת בעולם, וגם מי שלא לא פותח את עץ חיים של האריז"ל, אז הוא לומד את הדברים שלו דרך חסידות, דרך הדפים של חב"ד, דרך אור החיים הקדוש, דרך שפת אמת, דרך פרי צדיק, דרך הרבה ספרים שלקחו את התורה של האריז"ל והנגישו אותה לציבור. ובדורנו, ברוך השם, אנשים זוכים גם דרך הבן איש חי והספרים שלו, וגם דרך אור החיים והספרים שלו, וגם דרך כל ספרי החסידות, להכיר את דברי הארי הקדוש. באמת, אפילו רביה דאלמא, אפילו ילדים ונערים, זוכים ללמוד מהפנימים המדהימות של הארי הקדוש. וזה פלא פלאים. פלא פלאים, דברים שנכתבו לפני 500 שנה, היום מתחיל לפרוח, וזה בדיוק מה שכתוב בזוהר. שכל מה שנאמר אז בזוהר ובדברי האריז"ל, בדורות האחרונים, בדר הבטרה, הם יצאו מן הכוח אל הפועל. ואנחנו רואים בחוש בעיניים איך זה מתגשם. כשאדם רואה את הדבר הזה בעיניים, גם אם היה לו איזשהו ספק מה זה ואיך זה, כשהוא רואה איך הם ידעו לנקוב את התאריך, ובתאריך שהם נקבו זה קורה. כשזה אדם רואה את הדברים המפליאים האלה, אז הוא מתפעל איזה גאונות הייתה לארי הקדוש. איזה גאונות הייתה לרבי שמעון בר יוחאי. איזה גאונות הייתה לאותם פלאי אנשים שהם ממש היו בחינת חכם עדיף מנביא. יהי רצון שזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, שנזכה לגאולה שלמה בקרוב במהרה בימינו, אמן ואמן.
אדריך על הציבור, בעזרת השם הלילה הילולת הארי, תקיים תפילה עם הרב והדלקה על ציון הארי בצפת, לקראת חצות לילה, הציבור הקדוש מוזמן, בעזרת השם, הלילה, לקראת חצות, באזור השעה 12:20, תפילה והתעוררות עם הדלקה על הציון של הארי. בהזדמנות להודות לכל הצוות שמשדר, גם ברשת מורשת, גם באינטרנט, בערוץ 7, לכל הצוות שעמל כאן בבית הכנסת, למשה ברכה, למוטי, לבנימין גואל, תודה רבה, חזקו ואמצו, גם לצוות בצפת, ולכל העוזרים והמסעים. כל טוב.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. בלבית, תודה רבה.